ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף עין ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה מלמעלה. אמר רב סוטרא בעל טוביה, אמר רב, המותח חוט של תפירה בשבת חייב חטאת. רש"י, שורה שנייה, המותח חוט של תפירה בגד התפור ועומד, זאת אומרת בגד מושלם, והניח החוט ארוך, ונתפרדו שתי חתיכות בגד זו מזו, במקצת. נוצר מין פער בין שני חלקים של אותו מלבוש, וחוטי התפירות נמשכים, הוא מותח את ראשי החוט להדק ולחבר. זאת אומרת, במשיכת החוט, אז החלקים שנפרדו קצת מתחברים. אז הפעולה הזאת, זוהי תפירתו וחייו. המימרה הזאת היא של רב זוטרא בעל טוביה. עכשיו יש עוד שתי מימרות בשמו, ולכן הם נמצאים כאן. זה מה שאמרנו עכשיו מופיע ברש"י בשורה רביעית בשורות הקצרות, והיודע וכולי, הנתלת שמיטתה, שמעינו רב זוטרא מי רב כי הדדי, הוא שמע אותם באותו הזדמנות וגרסינו, ואז הוא חזר עליהם, גרס אותם, ולכן הם מופיעים כאן ברצף. אז הראשון קראנו, עכשיו המימרה השנייה, בלומד דבר אחד מן המגוש, חייב מיטה. אומר רש"י, ולומד דבר אחד מן המגוש, מה זה מגוש? מין הממשיכו לעבוד הזרה. יש עוד התייחסות לדבר הזה בהמשך, אבל כעת זה הפירוש. מי שלמד מאחד שהוא עדוק בעבוד הזרה, אפילו דבר תורה אסור ללמוד ממנו. יש מעשה במסכת עבוד הזרה דף ט' ז' מובד שאפשר לראות עוד על הנושא הזה. וחוזרים לגמרא, והיודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב, אלו הם חשבונות בעניין גרמי שמיים, שדרך החשבונות האלו אדם יכול לחשב ולקבוע מתי מתחיל תקופת האביב, תקופת טבת, התקופות, הארבע תקופות השנה ועוד אירועים. ומי שיודע את החוכמה הזאת לעשות את חשבונות של התקופות ומזלות, ששוב פעם זה קשור לאותם גרמי שמיים ומיקומם בזמנים שונים, והוא לא עושה את החשבונות האלו, אסור לספר הימנו. אסור לדבר עם אדם כזה, כלומר אדם שיודע ושותק. הגמרא ממשיכה ומתייחסת לדברים האלו, לכן מספרנו אותם 1, 2, 3, וכעת אתם רואים מספר 2 בסוגריים. אנחנו נתייחס למימו השנייה, ובעוד מספר שורות, בערך 8-9 שורות, אתם יכולים לראות מספר 3 גם בסוגריים, שזה מתייחס למימו השלישית. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מחלוקת רב ושמואל מהו המגושה שמוזכר בכל מקום. אחד, חרשי, שזה מחשף, כישוף. שתיים, גידופי, זה קשור לעבוד הזרה. מגדף, זה אדם שמקלל, שהוא מקלל כלפי מעלה בזמן שהוא עובד עבוד הזרה. המגושתה, אומר הגמרא, שהגמרא אומרת מגושתה, או ברש"י יש המגושה, המילה הזאת, אמרינן בכל דוכתה, מה שמופיע בהרבה מקומות, רב ושמואל פליגי בה, הם חוקים, מה זה? רב ושמואל, אחד אמר חרשי, זה מחשף, אחד אמר גדופי. מה שאמרנו מקודם, אומר רש"י, אחד אמר גדופי, מין, העדות בעבודה זרה, הוא מגדף תמיד את השם. הוא מסית אנשים לעבודה הזרה. חזרה לגמרא, בשורות הבאות אנחנו מדברים על חמש שורות מסומנות כנקודה ארוכה. ראינו שרב ושמואל חולקים במה זה מגושטה, אבל אנחנו לא יודעים מי אמר מה. ועל זה הגמרא כאן אומרת תסתיים דרב דאמר גידופי, שהחד אמר גידופי בשורה הקודמת, זה אמירתו של רב. דאמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב, הלומד דבר אחד מן המגוש, וכאן אתם רואים את הקשר לסוגיה או לשורות הקודמות. אנחנו מביאים ראיה מאותו אמירה השנייה שהופיע בשורה הרביעית מלמעלה, להכריע במחלוקת רב ושמואל מי אמר מה. מצטטים את המימרה של רב זוטרא בשם רב, הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיטה. תהי שר גדי תחרשי, אם היית חושב שמגוש או המגושטה הזה חרשי זה מחשף, אי אפשר להגיד שמי שלומד את הכישוף הוא חייב מיטה. הכתיב לא תלמד, לא תלמד לעשות, זה לגבי כשפים, אבל אתה לומד להבין ולהורות. כדאי שנכיר את הפסוקים הרלוונטיים בספר דברים פרק י"ח, פסוקים ט' וי'. הגמרא ציטטה כעת לא תלמד לעשות ומדייקים מזה, אבל אתה למד להבין ולהורות. ואם זה היה מדובר בגידופי, אין מקום לומר למד להבין ולהורות. אגב, מה זה להבין? אומר רש"י שתוכל לעמוד בהן, ואם יעשה נביא שקר לפניך שתבין שהוא מחשף. אז יש עניין ללמוד את הדברים, זה נוגע לפירוש של המגושטה כחרשי, ולכן רב לא אמר את זה, רב אמר שגידופי, כי השיטה של רב הוא שמי שלומד דבר אחר מן המגוש הוא חייב מיטה. כפי שאמרנו עכשיו, אם זה היה מדובר בכישוף לא היינו אומרים חייב מיטה, כי עד הרבה יש עניין ללמוד את הדבר הזה כדי לדעת איך לפסוק ולדון כשמעשים כאלו באים לפני בית דין. רציתי לקרוא יחד איתכם את הפסוקים בעניין הכישוף, מה שרשי מצטט בצורה חלקית. בפסוק ט' כתוב כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגרים האם. למה מתכוונת התורה? אז ממשיכים פסוק י', לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, כוסיים שמים עונן ומנחש ומחשף. אז הפסוק שאומר לא תלמד לעשות הוא צמוד לפסוק שמדבר על שלא ימצא בך מחשף, ודייקנו מפסוק ט' לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב שמעון בן פזי, אמר רב שמעון בן לוי, משום בעל כפרה, כל היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב, הוא לא עושה את החשבונות האלו, עליו הכתוב אומר ואת פועל השם לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו. המימרה הזאת היא קשורה למה שראינו מקודם, שמי שיודע לחשב תקופות ומזלות אסור לספר הימנו, והאיסור הזה קשור לכך שעליו מי שכזה שאינו עושה את החשבונות הוא לא רואה, לא מפרסם את פועל השם. אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן, מניין שמצווה על האדם לחשב תקופות ומזלות, שנאמר שמרתם עשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. איזו חוכמה בינה שהיא לעיני העמים? איזו חוכמה ניכר לכל העולם? והוא אומר זה חישוב תקופות ומזלות. ורשי אומר לעיני העמים, שחוכמה הניכרת היא, שמראה להם סימן לדבריו בהילוך החמה והמזלות, שמעידים כדבריו, שאומר, שנה זו גשומה, והיא כן, שנה זו שכונה, יבש, חם, והיא כן, שכל העיתים לפי מהלך החמה ומזלותיה ומולדותיה במזל תלוי הכל לפי השעה המתחילת לשמש בכניסת החמה למזל. אלו הם דברים שהיו ידועים לחכמנו, וכמו שרש"י אומר, מי שעומד בפני כל העולם, בפני כל האוכלוסייה, הוא מכריז השנה תהיה כך וכך, והוא אומר את זה מתוך ידיעת מהלך הגרמי שמיים, ומתברר שכן, זה מביא כבוד לחכם, לתורה, וזה מה שהתורה אומרת, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים, דבר שכל העולם יכולים לראות, והוא מכריז על הדברים האלו מראש. ו כמו שאמרנו מקודם, מי שיודע לעשות את חשבון ולא עושה, אז הוא מונע פרסום חוכמת התורה בעולם. הצד צבי וכו'. תנו רבנן, הצד חילזון והפוצעו אינו חייב אלא אחת. והכוונה שהוא חייב משום צידה. רש"י כותב, הפוצעו דוחקו בידיו שיצא דמו, אותו דם שהוא יהווה הצבע התחילת, אינו חבל אחת משום צידה, אבל הפציעה לקה חיוב. רבי יהודה ממשיך הגמרא, רבי יהודה אומר חייב שתיים, שהיה רבי יהודה אומר פציעה בכלל דישה. ומה זה, מה הקשר בין הפציעה ודישה? הדישה אנחנו מכירים מתבועה, מחיטה למשל, שזה דש את החיטה, שאומר רש"י כאן בעניין החילזון, שמפרק דמו הימנו, כמפרק תבועה מקשין שלה. אתה מפריד את גרעיני התבועה מהקש, אז גם פה אתה מפריד את הדם מהבעל חי הזה. אז אומר רב יהודה שהפציעה הוא בכלל דישה, אמרו לו, וזה כמובן החיוב השני, לא רק הצידה אלא גם הדישה. אמרו לו, ואמרו לו רב יהודה, אין פציעה בכלל דישה. אמר רבה, מה הייתה עם הדר רבנן? למה הם בעמדה הזאת שאין פציעה בכלל דישה? כסברי, הם בדעה אין דישה לגדולי קרקע. ואנחנו מדברים פה על ייצור שהוא מהחי, ולא גדולי קרקע. שורת אומה, ולחייב נמי משום נטילת נשמה. ראינו עד כה דישה צידה, אבל לא ראינו חיוב על נטילת נשמה. אמר רבי יוחנן, הפירוש הראשון, שפצעו מת. אנחנו מדברים על אותו פעולה של הוצאת האדם כשהייצור, החילזון כבר מת. רב אמר אפילו תימה שפצעו חי, אז למה הוא לא חייב על נטילת נשמה? התשובה היא, מתעסק הוא אצל נטילת נשמה. אנחנו ראינו בדפים הקודמים את הסוגיה של מתעסק, ורש"י כתב פה, מתעסק הוא עצם נטילת נשמה, כלומר לגבי נטילת נשמה הווי מתעסק בדבר אחר, ולא הוויה מלאכת מחשבת שאינו מתכוון שימות. הגמרא שואלת, והאביי ורבא דאמרי תביו, מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. אותו רבי שמעון שידוע שמקיים בדבר שאינו מתכוון, כפי שרש"י שקראנו ציין, הכולה פה בגלל שהוא מתעסק, ורש"י כתב הוא מתעסק בדבר אחר, ולא הביא מלאכת מחשבת שאינו מתכוון שימות. בכל זאת, רבי שמעון, כשמדובר בדבר שאינו מתכוון, אם התוצאה הוא בלתי נמנע, זה נקרא פסיק רשע, הוא מודה שיש לחייב בכל זאת. אז איך אתה אומר שלגבי נטילת נשמה הוא יהיה פטור? הגמרא עונה, שייניחא, דקמא דאיתבי נשמה, כל זמן שהחילזון הוא עודו בחיים, תפי ניחא לי, זה שצד אותו ורוצה לקחת ממנו את הדם, הוא מעדיף שהוא יישאר חי, כי היכי דליצל ציווי, הצבע הוא יותר משובח, אומר רשי שתי מראית צבעות צלולה. ולכן גם רבי שמעון שיחייב בפסיק רשע לא כאן, אומר רשי תפי ניחא לי, שדם החי טוב מדם המת, וכיוון דכו עצמו מתכוון ותורח לשומרו שלא ימות בידו אפילו מת, נגיד שזה תוצאה בלתי נמנע, אין כאן אלא מתעסק, הוא מוגדר כמתעסק, שזה סיבה להקל, וכי מודה רבי שמעון שיש להחמיר מטעם פסיק רשעי אותו פעולה או תוצאה בלתי נמנע, מתי הוא מודה שיש להחמיר? במידי דלא אכפת לאי מתרמי, ומיהו איכווני לא מכוון. יש לציין שלא כל הראשונים מסכימים עם ההגדרה הזאת שרבי שמעון יחמיר בדבר שלא אכפת לי בלבד. תוספות מביא דעה מתי חייב משום פסיק רשעי, זה רק בדבר שנוח לו בתוצאה הזאת. נכון, הוא לא התכוון, אבל נוח לו התוצאה. ולפי רשי, רבי שמעון יחמיר גם אם לא רק שנוח לו, גם אם לא אכפת לי. והסיבה שהוא פטור כאן, הוא בגלל שלא רק שלא אכפת לי, הוא לא רוצה את התוצאה הזאת. ולכן אפשר עדיין להגדיר אותו כמתעסק ולא חייב מצד שהתוצאה הוא בגדר פסיק רשעי, דבר שבלתי נמנע. ממשיך הגמרא, והשוחטו, ראינו במשנה שבין אבות המלאכות היה הצד צבי והשוחטו. שוחטו, אז שוחט הוא אב מלאכה. כאן הגמרא שואלת, שוחט משום מי חייב? לפי תוספות בסוף העמוד, שוחט משום מי חייב, לאו השוחט דמתניתין קאי. השאלה פה זה לא לגבי שוחט שנמצא במשנה, דהו פשיטה דלא הווי אלא משום נטילת נשמה ולא משום דבר אחר. זה צובע תנן בהדיה במתניתין. זאת אומרת, מה שנראה עוד מעט בהמשך הגמרא, שהשוחט חייב משום צובע, אי אפשר להגיד את זה לגבי שוחט שנמצא במשנה, כי במשנה שלנו כתוב בנוסף לשוחט צובע. אז מה שאלת הגמרא לפי תוספות? אלא השוחט באלמה קאי. רשי כותב, שוחט משום מים מחייב, שחיטה במלאכת המשכן, היכה, איפה לגבי בניין המשכן היה פעולת שחיטה? ומי עבידתה? אי מאורות אלים מאדמים, אם תגידו הרי היו צריכים להשיג אורות מאותם אלים, אז למה לי בהו שחיטה? בחניקה נמי סגי, מספיק לחנוק, הרי לא באים לאכול את בשר אותם אלים. אז הפירשי רוצה גמרא לדעת איפה יש שחיטה במלאכת המשכן. אנחנו חוזרים לגמרא. רב אמר, אם לפי תוספות שואלים שוחט באלמה, מה עומד מאחורי החיוב על מי ששוחט? אז רב אמר משום צובע. עכשיו זה נשמע תמוע, עוד מעט ניכנס להסברו של רב. ממשיך הגמרא, ושמואל אמר משום נטילת נשמה ששוחט. אני חוזר שוב פעם לפי תוספות, שוחט שמוזכר במשנה, בעיקרון הבעיה או המלאכה היא נטילת נשמה. ממשיך הגמרא בעמוד ב', וגבי רב משום צובע, אין משום נטילת נשמה. לא, מי ששוחט הוא עבר רק על צובע. אימה, אז לדייק את האמירה של רב, אף משום צובע. אז בזה שאומרים אף משום צובע, מי ששוחט לפי רב חייב שתיים, חייב משום נטילת נשמה וגם משום צובע. עכשיו, שוב, זה עדיין נשמע תמוע. מה זה צובע? מה שייך צובע בשחיטה? אמר רב, מילתא דאמרי שחייב משום, אף משום צובע, אימה במילתא. אני אוסיף הסבר. תלולטו דרי בתראי וליחקו עליי, שלא יבואו דורות הבאות ויצחקו עליי שאמרתי שהוא חייב אף משום צובע. ממשיך רב, צובע במאי ניחלה, בזה שהוא שחט וזרם דם מתוך כדי השחיטה, כידוע, במה נוח לו על זה? הגמרא עונה, ניחה דליטווס בית השחיטה דמה. נוח לו, לאותו שוחט, שבית השחיטה, אותו מקום ששוחט והצוואר, שהוא יתלכלך בדם, כי הכי דלחסו האינשי, שאנשים יראו את הדם על בית השחיטה, על הצוואר, ולטו לזבנו מנהם, יבואו ויקחו ויקנו את הבשר הזה. עכשיו רשי, צובע בשר במים ניחלי, להי שוחט. מה נוח לו לשוחט בצביעת הבשר? היינו חוקה. זה הצחוק, להגיד שהשוחט נוח לו שיש דם על בית הצוואר. ואני אומר בו טעם, זה מה שרב רצה להסביר כאן בגמרא, והתשובה היא, נמשיך ברשי, ניחלי דליטווס בית השחייה בדמה, שיהיה צבוע בדם, כי היכי, ממשיך רשי, כי היכי דנכסי אינשי שנשחטה היום, ונטו ונזבו, איך אומרים? בשר טרי. ממשיך הגמרא, והמולכו ומעבדו, שואל את הגמרא, היינו מולך והיינו מעבד. מי שמולך את האורות הוא בעצם מאבד את האור. אז זה כפילות מצד המשנה לציין ולרשום שתי מלאכות שהן בעצם אותו דבר. רבי יוחנן ורשליטי שלנו מתוויו, אפיק חד מנהיו, נוציא מהרשימה אחד מהדברים האלו, ואיו סרטו, ובמקום זה כאב מלאכה נחשוב או נרשום את הפעולה הזאת סרטוט. אומר רשי, ואיל סרטוט, לפי שדרך הרצענים, אלו שהם עובדים עם אורות, כשהוא בא לחתכו, כשהרצען בא לחתוך חתיכות אור, מסרטטו תחילה, הוא עושה סרטוט באור, כפי מה שהוא רוצה להעריך ולהרחיב ולקצר החיתוך, ואחר כך מעביר הסכין דרך הסרטוט, וכן באורות המשכן כשחד חום. אז המלאכה הזאת נמצאה בבניין המשכן. ממשיך הגמרא, אמר רבא בר רב הונא, היימן דמלאך בשרה חייב משום מעבד. מי שמולך בשר בשבת הוא עבר על מלאכת עיבוד. רבא אמר אין עיבוד באוכלין. אז רבא חולק על רבא ברב הונא. אמר רב אשי, ואפילו רבא ברב הונא, שהוא מחייב, לא אמר אלא תקבי לי לאוכה. הוא מלך את הבשר כחומר משמר. ומה מאפיין המולח לאוכה, לדרך, שהוא רוצה לקחת איתו לנסיעה ארוכה בשר, אנחנו לא מדברים כמובן על הנסיעה עם מקררים, אלא הוא סומך על המליחה לשמור על הבשר. מה שמאפיין מליחה כזאת שהוא מולכו הרבה. אבל לביתה מליחה לשם אכילה ביתית, שזה לא עניין של שמירת הבשר לתקופה ארוכה, לא משפיע איניש מכלי עץ. אדם לא היה מולך בשר הבית, בשר אכילת בית, כל כך הרבה, להפוך את הבשר שלו להיות כעץ. מיובש, כפי שאולי חלק מכם מכירים, בשר שמלכו אותו הרבה, הופך אותו להיות יבש, ובכך בעצם נשמר הבשר מריקבון, מקלקול, אבל בשר שאדם רוצה לאכול באופן מיידי, אז הוא לא ימלוך אותו מליחה מרובה. והממחקו והמחתכו. אמר רבי אחא בר חנינא, השף בין העמודים בשבת חייב משום ממחק. רש"י כותב, השף בין העמודים, רק נציין שאנחנו נלמד את שיטת רש"י, אבל בתוספות יש דעה אחרת. אז רש"י כותב, כגון עמודי אכסדרות שעשויים חלונות חלונות, מין חדר חיצוני שדרכו נכנסים לבתים, אז החדר החיצוני זה מין חדר מרפסת כזה שמאפיין אותו הרבה חלונות, ויש עמודים בין חלון לחלון, אז מחברים את החלונות בין העמודים ונסמכים בחלונות בין עמוד לעמוד, כמו שתיארנו מקודם, יש עמודים ובין כל עמוד ועמוד חלון, והשף שם בקרקעית הבניין שנשענים עליו כדי שיהיה חלק חייב משום ממחק. נחזור לגמרא. אמר רבי חייא בר אבא, שלושה דברים סך לי רב אשי משמי דרב ישוב הנביא. אחד, המגרר ראשי כלונצות בשבת חייב משום מחתך. 2. ועוד מעט נחזור על הפעולות דרך רש"י. 2. הממרח רטייה, תחבושת, בשבת, חייב משום ממחק. והדבר השלישי, והמסטט את האבן, בשבת, חייב משום מכה ופטיש. נחזור על הפעולות האלו דרך רש"י. הדבר הראשון שראינו בסדרה הזאת, של הדברים שנאמרו בשמי דרבשו בדיבי, המגרר ראשי כלונצות, אומר רש"י, שיהי ראשיהן שווים וחדים. זה מי שלקח את הקנה הזה, את הכלונצה הזאת, וגירר את הראש, את הקצה שלו, שיהיה שווה וחד, הוא עובר משום ממחק. סליחה, מחתך. הפעולה השנייה ברשימה, ממרח רטייה, מחליק תחבושת על המכה. תחבושת ששמים על המכה, אז הוא מחליק אותו לפני כן, אז הוא עבר על מלאכה שנקרא ממחק. ומסטט את האבן, אומר רש"י, לאחר שנעקרה מן ההר ונחצבה, אז הוציאו את האבן מן ההר, מחליקה. אז הפעולה הזאת הוא חייב משום מכה בפטיש, שהוא גמר מלאכה. להמשיך בגמרא. אמר רבי שמעון בן קיסמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, הצר צורה בכלי והמנפח בכלי זכוכית חייב משום מכה בפטיש. רש"י כותב, הצר צורה בכלי שעומד לכך לנאותו. אז הצורה הזאת היא צפויה שאדם ייצור את הצורה הזאת בכלי, לכן כשאדם עושה את זה, זה כאילו השלב האחרון בהכנת הכלי. ואני חושב שרש"י מאוד מדייק, הוא אומר שעומד לכך, מצפוי שיעשו את זה בכלי, אז זה שלב האחרון של הכנת הכלי, הוא חייב משום מכה ופטיש. ומנפח בכלי זכוכית, כשהותח שהזכוכית היא נמסה, היא, 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 אפילו קרוב להיות נוזלי, קרוב, הוא תח, אז נעשה על ידי נפוח, היו מנפחים תוך החומר הזה, הזכוכית שנמס, ומזה היו יוצרים כלים. אז מי שעושה כך, הוא חייב משום מכה בפטיש. ממשיך הגמרא, אמר ביהודה, היימן, דשקיל עקופי מגלימי, חייב משום מכה בפטיש. מה זה עקופי? אומר רש"י, דשקיל עקופי, ראשי חוטים התלויים ביריעה במקום קישורים, כשניתק בחוט וקשרוהו, וכן קשים קסמים דקים שנהרגו בה, ולא מתכוון, ונוטלים אותם ממנו לאחר הריגה. כמר מלאכה הוא, וחייב משום מכה בפטיש. ממשיך הגמר ואומר, מתי מחייבים על הוצאת אותם חוטים מהבגד משום מכה בפטיש? ואני מילי, דקפיד עליו, שאחרת הוא לא ישתמש, הוא לא ייבש אותו בד, אלא אם כן הורידו אותם עקופי. והכותב שתי אותיות. תנו רבנן כתב אות אחת גדולה, ויש במקומה, אותו אות גדולה שכתבת, יש מספיק מקום לכתוב שתיים. אבל בפועל הוא כתב אות אחת, אבל גדולה. פטור. כי המלאכה היא כותב שתי אותיות. מחק אות גדולה. ראינו שגם מוחק הוא אב מלאכה. אז מה היה אם הוא מחק אות גדולה, ויש במקומה לכתוב שתיים? חייב. הוא חייב משום מוחק. אמר רבי מנחם רבי יוסי, וזה חומר במוחק מבכותב. שכותב אות גדולה שיש במקומה לכתוב שתיים הוא פטור, ומוחק אות אחת גדולה שיש במקומה לכתוב שתיים חייב. רש"י מוסיף פה האמירה הזאת של רבי מנחם רבי יוסי, שזה חומרה במוחק מבכותב, זה בא ללמד שהתנא קמא הוא בעצם רבי נחם ורבי יוסי. הבונה והסותר, המחבא והמבעיר והמכה בפטיש. רבא ורבי זרע, דאמרי תבואי, כל מידי דאית בגמר מלאכה, חייב משום מכה בפטיש. אלו אבות מלאכות. הפסקה הזאת באה ללמד את הדברים הבאים. המילה אלו לפוקי מדורי בלעזר, זה מחייב על תולדה במקום אף. נסתכל ברש"י, לפוקי מדורי בלעזר, דה אמרן, זה לא נמנו כאן אלא את הרשימה הזאת והמניין, אלא להודיענו מניין חטאות של הלם אחד. כך אמרנו מקודם, שאם התנא כבר רושם את כל אבות מלאכות, מה היה צורך להגיד שאבות מלאכות הם 40 חסר אחד? המניין הוא היה לצורך לדעת אם אדם עשה את כל המלאכות בהלם אחד, כמה חטאות הוא יביא. ותנא הרי אלו, התנא הוסיף את זה, למעוטי שאם עשה תולדותיהם עמהן, דאינו מביא עליהן חטאת. אם אדם, למשל, הוא זרע וגם השקע בהלם אחד, הוא יביא רק חטאת אחת. ודלו כרבי אליעזר, דמחייב התולדה עם האב, וזה מובא בקריטות, כבר מסכת קריטות דף ט"ז עמוד ב. אז שוב פעם, הפסקה הזאת, הרי אלו, באה להפוקי מרבי אלעזר, שלפי התנא שלנו, אדם יגיע למקסימום 39 חטאות, אם עשה כל המלאכות בהלם אחד, גם אם ביחד עם האבות אלו הוא עשה את התולדות של כל אב ואב, זה לא יחייב אותו יותר, וזה דלו כתנא רבי אליעזר. חסר אחת, הפסקה הזאת שהופיעה במשנה, לפוקי מדרבי יהודה. דתניא ביהודה מוסיף, כאילו מוסיף לרשימת האבות, הוא לא נשאר ב-39 בלבד, הוא מוסיף את השובט והמדקדק. אנחנו עוד לא יודעים מה הם. אמרו לו, שובט הרי הוא בכלל נסך, מדקדק הרי הוא בכלל אורג. אז אפשר כהקדמה לומר שאנחנו מדברים על פעולות ששייכות להכנת יריות או בדים. עכשיו שובט, אומר רש"י, משווה השתי בקרקר, זה כלי שקוראים ומביא לשון לועזי, שמשמעו עץ שיש לאורגין וראשו חד. אז משתמש בכלי הזה להשוות את השתי. ממשיך רש"י, מדתק, כשמותח חוט הערב מכה בקרקר עליו במקומות מקומות לישבו, שלא יהיה מתוח יותר מדי, שהמתיחה מעקבתו מתחבר יפה עם הארג. אני חושב שכדי להבין את הפעולות האלו ביתר בהירות, צריכים להכיר את הנול ולראות את ציורים ותמונות שממשיכות את הדברים האלו. בכל אופן, החכמים חוקים הרב יהודה שאין הדברים האלו, השובט ומדקדק, נחשבים כאבות נוספות, ואומר רש"י, שובט הרי הוא בכלל מסך, זה כבר כלוא באב שנקרא מסך, דהיינו מסך ממש. מה שתיארת מקודם שובט זה מסך ממש שמסדר חוטי השתי. ולגבי הפעולה השנייה, המדקדק, אמרו החכמים, הרי הוא אורג, דהיינו, אומר רש"י, דהיינו אורג ממש. ואין צורך להזכיר את הדברים האלו בפעמיים בכפילות. וממשיך רש"י ואומר, ולא דמי לזורר ובורר ומרקד, שגם הם נראים אותו דבר, אבל לא בדיוק. למה? וזה בקשין, זה אדם זורר את את התבואה אחרי הדישה כלפי הרוח, הרוח מפריד בין הגרעין והקש. אז הפעולה שזורר זה שייך בקשין. בורר שייך וזה בצרורות. הוא מרקד וזה בקמח. אז ההבדיל הזה, למרות שבעיקרון זה אותו דבר, זה הפרדת הפסולת מן האוכל, אבל מאחר שהם מכוונים לנקודות שונות, מזכירים את כל אחד בנפרד, כאב בנפרד, וזה לא אותו דבר כשמדובר בשובט ומדקדק. המשנה, ועוד כלל אחר אמרו, כל הקשר להצניע ומצניעין כמוהו. מה זה כל הקשר להצניע? אומר רש"י שהוא מן העשוי לצורך האדם, ומצניעים כמוהו, ממשיך רש"י, כמות זה, כלומר שיש פה שיעור הראוי להצניעו. אז דבר שעונה לנתונים האלו, שהוא קשר להצניעו, מצניעים כמוהו, וממשיך המשנה, והוציאו בשבת, הוציא את זה מרשות היחיד לרשות הרבים, חייב חטאת עליו. עכשיו, מי הוציאו? אז אנחנו, כשנתקדם בגמרא, זה שייך לכל אדם שהוציא את הדבר הזה. ויש עוד מקרה, ממשיך המשנה, וכל שאינו קשר להצניעה, ואין מצניעים כמוהו, והוציאו בשבת, ומישהו אחר הוציא את הדבר הזה, אינו חייב, אלא המצניעו, אלא האדם עצמו שיצניע אותו. אומר רש"י, אין חייב, אין חיוב, אלא למצניעו, אם נעשה חביב לאדם אחד, והצניעו, הוא יצניע את הדבר שאמרנו, אין מעשים כמותו, כלומר, שיעור זוטר, אבל הבן אדם הזה החליט בכל זאת להצניעו, אז חייב על הוצאתו אם חזר והוציאו, אבל אדם אחר, מי שהוא לא זה שיצניעו, אדם אחר, אינו חייב עליו, דלגבי לאו מלאכה הוא. הוצאת דבר כל כך זוטרה, זוטה ובלי חשיבות, אדם אחר לא מתחייב על כך בגלל שהראשון הזה החשיב אותו. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו דבר שאין ראוי להצניע. הגמרא, כל הקשר להצניע, להפוקי מי, זאת אומרת, מה לא נחשב קשר להצניע? הפאפ אמר להפוקי דם נידה. מועוקפה אמר להפוקי עצי אשרה. מאן דאמר דם נידה, אמרנו שזה אינו קשר להצניע, כל שכן עצי אשרה זה עוד יותר דבר שאינו קשר להצניע. למה? כי הרי עצי אשרה הם איסורי הנאה. מן דאמר עצי אשרה, שזה דבר שאינו קשר להצניע, אבל דם נידה מצנה ללשונה. אנשים מצניעים, שומרים על דם נידה כדי להכין לשונה, לחתולים. ואידך, ראינו שהפאפ אמר שזה אינו קשר להצניע. למה? אתה אמרת שיש כאלו שמכינים את זה לחתולים. הפאפ מסביר, כיוון דחלשה, מאחר שהאדם שנותן את הדם נידה שלו, שלה, נהיה חלשים, לא מצנה לאדם, לא ייתן את הדם נידה על חשבון עצמו. דהיינו, בזה שהוא נותן את זה לחתולה, הוא מחליש, היא מחלישה את עצמה. אמר רבי יוסי בר חנינה, היי דלו כרבי שמעון. המשנה שלנו שהמצניע עצמו מתחייב על פחות מכשיעור, אינו תואם לשיטת רבי שמעון. דאי כרבי שמעון אמר, לא אמרו כל השיעורים הללו אלא למצניעיהן. עכשיו, כדי להבין את האמירה הזאת, נסתכל ברש"י, שתי שורות מסוף העמוד, הדתנא, כל הקשר להצניע, ויש בו שיעור שרוב בני אדם עשויים להצניע, כשיעור הזה, חייב כל אדם על הוצאתו, ואפילו אדם עשיר, שאין שיעור זה חשוב לו. אז השיטה, העמדה של המשנה שלנו, הוא לא כמו רבי שמעון. כי רבי שמעון אמר, כל השיעורים הללו, מי שמחשיב משהו, או ליתר דיוק, כל הקשר להצניע ויש בו שיעור, כל האמירה הזאת הוא אך ורק למצניעיהן, ולא שייך לכל בני אדם. ממשיך הגמרא, בכל שאינו קשר להצניע, אנחנו ממשיכים לדף עין וב, אמר רבי אלעזר, האמורה רבי אלעזר אומר, הדלו כרבי שמעון בן אלעזר. רש"י בשורה ראשונה, אמר רבי אלעזר, הדקטני מתניתין, דינו כשר להצניע, והצניעו אחד, הוא מתחייב על הרצאות, ובכל אדם פטורים, דלו כרבי שמעון בן אלעזר. אז מה אמר רבי שמעון בן אלעזר? נמשיך בגמרא, דתניא, כלל אמר רבי שמעון אלעזר, כל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו והוכשר לזה והצניעו, הוא בא אחר והוציאו, מתחייב זה במחשבה של זה. הנה מצב שאדם שהוציא את הדבר הוא עצמו לא היה מחשיב אותו, אבל מאחר שמישהו אחר החשיב אותו והצניעו, זה מחייב אדם זעם, אדם אחר שבפועל הוציאו. עד כאן שיעורנו להיום.